כל עניינה של התורה היא להגיע אל האדם. היא באה, התורה כביכול היא מלמעלה, היא דברי אלוקים חיים, כשעניינה של התורה הוא להגיע אל האדם. אז הוא אומר, התורה שהיא ניתנה מלמעלה אל האדם, היא עליה כתוב שהיא בימינו של הקדוש ברוך הוא, מימינו אש דת למו. זה גם תוכן הפסוק, מימינו אש דת למו. מה זה למו? למו זה להם. מימינו אש דת, התורה שהיא נקראת אש דת, היא ניתנת למו. שהיא ניתנה מלמעלה אל האדם, היא בימינו, שהימין הוא שמתפשט לאחר. וכן הצדקה, מה זה, מה העניינה של צדקה? הצדקה אתה נותן, לא שאדם, אדם עושה צדקה בזה שהוא נותן לאחרים. אז הצדקה עניינה להינתן לאחרים, והתורה גם כן עניינה, כל המהות של התורה היא מצד אחד דברי אלוקים חיים, היא דבר אלוקים, אבל מצד שני זה דבר אלוקים שניתן לאדם, ירד מלמעלה למטה כביכול. וכן הצדקה, שהוא עושה צדקה עם אחרים, הוא בימינו שהוא יתברך מגיע צדקתו לכל הנבראים. והנפש, עכשיו על הנפש ועל המשפט כתוב שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, אשר בידו נפש כל חי, כן, ותוחז במשפט ידי. אז שני הדברים האלה לפי ההבחנה שהוא עושה עכשיו הם אינם ניתנים אלא להפך. אז הוא עכשיו אומר כך, והנפש שהוא באדם, השם יתברך מקבל נשמתו, כביכול, מקבל נשמתו. על זה נאמר, אשר בידו נפש כל חי, כביכול הוא מחזיק בידו נפשו, נפש כל חי. וכן המשפט כתוב, המשפט כי לא לאדם תשפוטו, כי אם להשם, ולכך הוא יתברך מקבל המשפט כביכול. החזל אומרים למשל שדיין שמחייב את הנידון באופן שהוא עשה את זה שלא כדין, כן? דיין שחייב את הנידון שלא כדין, למעשה החזל דורשים פסוק שהוא לא רק חייב את הנידון, כי יכול הוא חייב את הקדוש ברוך הוא. מדוע? משום ש את מה שחסר לאותו, אם דיין פסק לאחד שהוא לא חייב לשלם, אז יהיה מי שיצטרך להחזיר לו את זה. אז למעשה כשאתה הדיין מחייב את מי שלא צריך לחייב, חייבת את ריבונו של עולם. זאת אומרת, אז לכן הוא אומר, כי יכול הקדוש ברוך הוא מקבל, זה גם תוכן הפסוק, כי לא לאדם תשפוטו, כי אם להשם. אתה לא שופט רק את האדם, המשפט שלך הוא משפט כביכול הקדוש ברוך הוא. אז כמו שכל נידון הוא מקבל את פסק הדין, אז עכשיו אנחנו אומרים, זה לא רק שהנידון מקבל את פסק הדין, כביכול ריבונו של עולם מקבל את פסק הדין, כן? כביכול. אז זה מה שהוא אומר, יש פה עניין, במשפט יש עניין של קבלה. אז על זה כתוב ותוחז במשפט ידי, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן משפט, ההפך, הוא כביכול המשפט נקבע כביכול עליו, כמו שאמרנו. אז הוא אומר, כי לא לאדם תשפוטו, ולכך הוא יתברך מקבל המשפט. ולפיכך אמר השם יתברך, אם תשמור את מצוותיי. הוא חוזר להתחלה. הוא הביא בתחילת הפרק, הוא הביא מדרש בדברים רבה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרני כאישון בת עין. דוד מבקש מריבונו של עולם, שומרני כאישון בת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא בתגובה, אתה אומר שאני אשמור אותך כאישון בת עין? שמור מצוותיי וחיה, כן? שמור מצוותיי וחיה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשאתה רוצה שאני אשמור אותך, תשמור אתה, כי אני אשמור את שלך, שמור אתה את שלי. זאת אומרת, כמה עם הפנים לפנים. היחס שאתה תגלה כלפי מה שאני נותן לך, כן, אותו יחס יתגלה גם במה שאתה נתת לי, כן, כביכול. אז עכשיו הוא חוזר להתחלה. ולפיכך אמר השם יתברך, אם תשמור את מצוותיי, הרי אנחנו דיברנו פה על שני דברים. מצד אחד יש שני דברים שהם כביכול מגיעים, ניתנים, הם ניתנים מהקדוש ברוך הוא לאנושיות, לאדם, לא רק לאנושיות, לכל מה שיש במציאות. הקדוש ברוך הוא קודם כל מוריד את התורה, והקדוש ברוך הוא עושה צדקה. גם התורה וגם הצדקה הם מתנה, ולכן כמו שהוא אמר, הם מתגלות בימינו של הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת הקדוש ברוך הוא כביכול בשמאל שלו, ביד השמאלית שלו, הוא מקבל, אשר בידו נפש כל חי ותוחז במשפט ידי. הוא מקבל את נפשו של האדם והוא מקבל את משפטו של האדם. כשהאדם שופט, כמו שאמרנו, זה לא רק אתה לא רק שופט את האדם, אתה שופט את ריבונו של עולם כביכול. אז הוא אומר, ולפיכך אמר השם יתברך, אם תשמור את מצוותיי שבאו מן השם יתברך לתחתונים, מצוותיי, תורתי, זה היינו אך, כן? שבאו מן השם יתברך לתחתונים, כמו שאמרנו, גם אני אשמור נשמתך, אשר בידו נפש כל חי. אני קיבלתי ממך, או אני מקבל ממך את הנשמה, אז אם אתה תשמור את מה שאני נותן לך, אני אשמור את מה שקיבלתי ממך, כן? גם אני אשמור נשמתך, שהיא באה מן התחתונים, וכביכול היא עולה למעלה לידו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אז זה השלב הראשון. עכשיו הוא עובר לשלב נוסף, ועוד יש לך להבין כי מדמה התורה שנתן השם יתברך לאדם לכרם שנאבד. זה לא במאמר שקראנו, אלא זה במאמר הראשון. במאמר הראשון בדברים רבה שהבאנו כתוב בהמשך כך, רבי שמעון בן חלפתא אומר משל למה הדבר דומה, לאדם שהוא בגליל ויש לו כרם ביהודה. כן, יש יהודי שגר בגליל ויש לו כרם ביהודה, ולהפך, יש יהודי שיש לו, שהוא גר ביהודה ויש לו כרם בגליל. אז אותו שבגליל הולך לו ליהודה לאדור את כרמו, וזה שביהודה הולך לגליל, לגליל לאדור את כרמו שלו. עמדו זה עם זה, אמר לו, אמר זה לזה, עד שתבוא אתה למקומי ישמור לי בתחומך ואני אשמור לך בתחומי. במקום שאתה תטריח את עצמך לבוא לכאן ואני אטריח את עצמי לבוא לשם, אתה תדאג לכרם שלי ואני אדאג לכרם שלך. כן? נחסוך את התרחה, את התרחה המיותרת, לא את התרחה. אז הוא אומר כך, ועוד יש לך להבין כי מדמה התורה שנתן השם יתברך לאדם לכרם שנאבד, וזה כי אין לאדם שמירה רק אם האדם מכניס עצמו לרשות הקדוש ברוך הוא, שהוא יתברך אדון לו על ידי שהוא עובד אליו, ואז האדם נקרא עבד אל השם יתברך. וכאשר העבד הוא עבד לאדון, אז האדם נכנס תחת ממשלתו והאדון מגן עליו שלא ישלטו אחרים בו, שאם היו שולטים אחרים עליו היו נכנסים אחרים בכוח ממשלתו של השם יתברך, שהוא יתברך אדון לאדם נחשב. ולכך כאשר האדם שומר מצוותיו והוא עובד אל השם יתברך, אין אחרים למשול על האדם. מדוע? שאם כן היה אחר נכנס בממשלתו. ולכך מדמה זה למי שיש לו כרם בגליל, כלומר שהשם יתברך אמר לאדם שיהיה עובד אל השם יתברך, והעבד יש לו צירוף אל האדון, והאדון יש לו צירוף וחיבור גם כן אל אשר עבד אליו. ומפני כך אין מניח האדון להיות אחרים נכנסים בצירוף הזה, להיות מושלים עליו אחרים. ולכך מדמה זה לכרם. זאת אומרת, המשל שהביא רבי שמעון בן חלפתא, הוא אומר, הוא משל, זאת אומרת, זה לא רק להראות את ה... כמו שאמרנו, לי יש תרחה להגיע לכרם שלי בגליל, ולך יש תרחה להגיע לכרם שלך ביהודה. זה לא רק הבעיה של התרחה. הוא אומר, יש פה עניין, זאת אומרת, יש פה, במשל, יש נקודות נוספות שאפשר ללמוד מהם. דהיינו, מדובר על כרם ומדובר על עבודה. אז מה הוא אומר? ולכך מדמה זה למי שיש לו כרם בגליל, כלומר שהשם יתברך אמר לאדם שיהיה עובד אל השם יתברך. זאת אומרת, העבודה בכרם, אני אומר לך, תעבוד בכרם שלי בגליל, וכביכול אני אעבוד בכרם שלך ביהודה. על כל פנים, אתה תעבוד בכרם שלי בגליל. זאת אומרת, אתה בגליל תעשה עבודה עבורי, והמהר"ל מסביר, זה לא רק עבודה, זה עבדות, ותהיה כביכול עבד שלי. ולהפך, זה מה שהוא אומר, כלומר שהשם יתברך אמר לאדם שיהיה עובד אל השם יתברך, והעבד יש לו צירוף אל האדון, והאדון יש לו צירוף וחיבור גם כן אל אשר עבד אליו. זאת אומרת, מה פירוש העבד יש לו צירוף אל האדון? העבד הוא רכוש, העבד נבחן כרכוש. מה זה עבד? עבד זה רכוש של האדון. אז מה פירוש רכוש? זה רכוש של האדון, וכיוון שזה רכוש, אני שומר עליו, יש לי אחריות עליו, כמו על רכוש אחר שיש לי. כשאדם יש לו רכוש, הוא שומר עליו, הוא אחראי עליו. אז המשל הזה, תהיה אתה עבד שלי שם, או תהיה אתה עבד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמור מצוותיי וחיה. זאת אומרת, מה פירוש שמור מצוותיי וחיה? תהיה עבד. ברגע שאתה עבד שלי, אז ממילא אני שומר עליך, כמו שאמרנו, משום שאתה נחשב רכוש שלי. ולא רק שאני שומר עליך, העבדות מתבטאת בכך שאתה עבד שלי דווקא. זאת אומרת, אם מישהו אחר יכול למשול בך, אז זה חיסרון בעבדות. זאת אומרת, הביטוי של העבדות היא בכך שהעבד הוא רכוש מוחלט של האדון. לא ייתכן שמישהו אחר יגיד לו מה לעשות. כל שליטה של מישהו אחר בו נגד רצונו של האדון, זה למעשה ביטול העבדות. אתה לא נחשב עבד של האדון. אז כלומר, שהשם יתברך אמר לאדם שיהיה עובד אל השם יתברך, והעבד יש לו צירוף אל האדון. צירוף הכוונה יחס, והאדון יש לו, אתה עבד שלי ואני אדון שלך. והעבד יש לו צירוף אל האדון, והאדון יש לו צירוף וחיבור גם כן אל אשר עבד אליו או עבד אליו. ומפני כך אין מניח האדון להיות אחרים נכנסים בצירוף הזה, להיות מושלים עליו אחרים. ולכך מדמה זה לכרם, מפני שהכרם צריך לעבוד אותו ביותר מכל. זאת אומרת, נגיד ככה, כרם דורש השקעה, זה מה שאומר, כרם דורש השקעה. אדם, יותר מכל, אני חושב שהכוונה היא, יש אילנות אחרים שנותנים פירות, אבל לא כל אילן יש צורך לטפל בו כמו שמטפלים בכרם. כרם דורש, ביחס לשאר אילנות, טיפול מיוחד. אז לכן הוא אומר, ולכך מדמה זה לכרם, מפני שהכרם צריך לעבוד אותו ביותר מכל, וכן האדם צריך לעבודה, שבשביל כך הוא עבד אל השם יתברך, ואז השם יתברך אדון לו.
זה האדם שצריך לעשות הרבה עבודה ביחס לכרם?
עוד פעם,
במקביל לכרם האדם צריך לעשות עבודה רבה?
כרם ביחס לשאר אילנות,
כן,
דורש טיפול והשגחה והשקעה הרבה יותר.
כן, אבל פה יש משל ונמשל.
כן, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר ככה, המשל של רבי שמעון בן חלפתא לכרם, כן, עניינו לומר שהאמירה של ריבונו של עולם, שמור מצוותיי וחיה, כן, האמירה הזאת היא אמירה שאומרת לאדם, אתה צריך לעבוד, כן, שמור מצוותיי וחיה, הפירוש הוא, זה דורש עבודה. זאת אומרת, כמו שאמר, במשל הוא אומר, יש לי כרם בגליל, אז במקום שאתה תבוא לכאן ותטפל בכרם שלך, תטפל בכרם שלי ואני אטפל בכרם שלך. אז מה זה תטפל בכרם שלי? מה הכוונה? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תטפל בכרם שלי. אז הוא אומר, הנקודה היא לא כל כך שלי, כמו, מקודם הוא דיבר על השלי. זאת אומרת התורה היא כביכול של ריבונו של עולם, היא ניתנת מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותה לאדם. התורה מבחינה זאת היא הכרם שלו, כן, התורה. אבל מה העבודה? העבודה זה המצוות. אז אומר הקדוש והמצוות זה ביטוי של עבדות, המצוות הן ביטוי של עבדות. במילים אחרות, זה שאומר לו תטפל בכרם שלי, הנקודה היא תהיה עבד שלי. וברגע שתהיה, כמו שהוא מסביר, ברגע שתהיה עבד שלי, עבד זה יחס. זה מקשר אותך אליי. עד כדי כך, המשנה, זה למעשה פירוש במשנה במסכת אבות. כל המקבל עליו עול מלכות שמיים, כן? פורקים ממנו עול דרך ארץ. זאת אומרת, מי שמקבל עליו עול מלכות שמיים הופך להיות עבד של ריבונו של עולם. אז למעשה המהר"ל מסביר מה היסוד, מדוע באמת פורקים ממנו עול דרך ארץ. למה באמת? הוא אומר, משום שלא ייתכן, זה פגיעה באדנות של זאת אומרת, אם אני אדון למישהו, לא ייתכן שמישהו אחר ישתלט עליו, יגיד לו מה לעשות. אם לי יש עבד ופתאום בא מישהו ואומר לו מה לעשות, יעלה על הדעת דבר כזה? אם אני אמרתי לו תגיד לו מה לעשות, משהו אחר, אז אני אמרתי לו. אבל אם אני לא אמרתי לו, כן, הולך מישהו ואומר לו מה לעשות, איך זה ייתכן? מה, עבד שלך יגיד לו מישהו אחר מה לעשות? אם הוא יכול להגיד לו מה לעשות, זה פגיעה באדנות שלי. אז הפירוש אני לא אדון לגמרי. אז זה הפירוש, כל המקבל עליו עול תורה פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, משום שעול מלכות ועול דרך ארץ זה פגיעה באדנות של הקדוש ברוך הוא. אבל זה תלוי בך. זאת אומרת, אם אתה באמת מוכן להיות עבד, אז באמת דואגים לכך שתהיה עבד, שהקדוש ברוך הוא יהיה אדון, כן? אבל אם אדם לא מוכן להיות עבד, אז גם, זאת אומרת, זה הכל יחסי, כן? זה מה שהוא אומר. הלאה, ומה שאמר, זה המשך המאמר שם, נכון? בהמשך המאמר כתוב, אמר רב, אל תהי קריאת שמע קלה בעיניך. בהמשך המאמר, בדברים רבה, כתוב, אמר רב, אל תהי קריאת שמע קלה בעיניך, מפני שיש בה רמח תיבות נגד איברים שבאדם, ומהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמרתם שלי לקרותה כתקנה, אני אשמור שלכם. אז יש פה התייחסות מיוחדת לקריאת שמע. אל תהי קריאת שמע קלה בעיניך. מה המשמעות? אז הוא אומר כך, ומה שאמר אל תהי מצוות קריאת שמע קלה בעיניך, כלומר, כי השם יתברך ציווה לאדם שיהיה מקבל מלכותו עליו. זה הוא חותר לאותה נקודה. כמו שהמדרש דורש את הפסוק שמור מצוותיי וחיה, אז הסביר המהר"ל מה זה שמור מצוותיי וחיה. שמור מצוותיי וחיה, הפירוש הוא תקבל את המלכות, תהיה עבד, וברגע שתהיה עבד, אז ממילא אני אהיה האדון. אז הוא אומר, זה עניינה של קריאת שמע. מה זה? המשנה אומרת בברכות, כן? למה קדמה שמע והיה עם שמוע? כן? משום ששמע זה קבלת עול מלכות שמיים, והיה עם שמוע זה קבלת עול מצוות. אז יש קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. מה זה קבלת עול? עול מלכות שמיים. קבלת עול מלכות שמיים זה קבלת עול מלכות, פירושו של דבר שאני מרגיש, אני חש, אני מבין שאני עבד של ריבונו של עולם. זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים. אז הוא אומר, ולכך יש רגע, כן, ומה שאמר אל תהי מצוות קריאת שמע קלה בעיניך, כלומר, כי השם יתברך ציווה לאדם שיהיה מקבל מלכותו עליו, ובזה שהוא מקבל מלכותו עליו, השם יתברך מלך ואדון אליו, ואז הוא האדון ושומר את אשר הוא עבד אליו. ובשביל שצריך שיהיה נכנס לגמרי תחת רשות השם יתברך, הוא מקבל מלכותו לגמרי עליו, ולכך יש בקריאת שמע רמח תיבות נגד רמח איבריו, של בזה מקבל האדם מלכותו לגמרי עליו. כאשר יש בקבלת מלכותו יתברך רמח תיבות נגד דבריו של אדם. אז הוא שואל, ואף שאין כאן רק רמח תיבות, בשקיעת שמה יש רק ריש ממהי תיבות, נראה כי שלוש פרשיות, פרשת שמה, פרשת ויה עם שמוע, פרשת ציצית, שלוש פרשיות, מתעודה שיש פה שלוש פרשיות, משלימים לרמח תיבות, עד שהם כנגד דבריו של אדם, וכנגד זה הם רמח מצוות עשה, כי על ידי מצוות עשה שהם על ידי מעשה נקרא האדם עבד לבוראו. רק מפני שאי אפשר שהאדם יעשה כל יום רמח מצוות עשה, לכך נתן השם יתברך לאדם מצוות קריאת שמע, שהיא קבלת מלכות שמיים, שבזה שמקבל האדם עליו מלכות שמיים, בשביל זה האדם לגמרי תחת ממשלת השם יתברך בכל עבריו, ובזה השם יתברך אדון עליו ושומר אותו מכל רע, ולכך מדמה דבר זה לכרם. וכך מדמה דבר זה לכרם. הלאה, ובמדרש אחר מדמה זה לנר. מעניין, על אותו פסוק במדרש אחר מדמה זה לנר. אמרו שם בתנחומה פרשת קדושים, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, על הפסוק, אותו פסוק שהמדרש בדברים, מדרש רבה דרש, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרני כאישון בת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמור מצוותיי וחיה. אותו דבר. אז ראינו מקודם את המשל רבי שמעון, של רבי שמעון בן חלפתא. עכשיו הוא מביא משל אחר. אמר רבי חייא, משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? לשניים וכולי. מה המדרש אומר? צריך לראות את התנחום. יש תנחום פה? בוא נראה אם יש. תנחום הפרשת קדושים. מדרש רבה יש שם? אולי שם. מדרש תנחומה, ויקרא, ויקרא, מדרש תנחומה ויקרא. לשניים שיש בידם, זה בידו נר וזה בידו נר, כאן הוא צריך לשמור על הנר שלו, והוא כמו שדיברנו על קרם, אנחנו מדברים עכשיו על נר. לי יש נר ולך יש נר, אז אני אומר לך, שמור אתה את נרי ואני אשמור את הנר שלך. לכאורה זאת הכוונה. רגע, אין, אז אני פחות או יותר מנסה להבין.
אבל אני יכול למסור ב...
לא, אבא, זה שלך, כן? טוב, נראה אם תצליח. אני אגיד לך, מה שאני חושב. אני חושב שהכוונה היא שניים שיש בידם שני נרות. ביד ראובן יש נר וביד שמעון יש נר. אלא מה? אז כמו שראינו בכרם, כמו שבכרם אני אומר לך, תעבוד בכרם שלי ואני אעבוד בכרם שלך, אותו דבר בנר. אני אומר, שמור אתה על הנר שלי שנמצא אצלך, ואני אשמור על הנר שלך שנמצא אצלי. מעין אותו דבר. העיקרון הוא אותו עיקרון. רק מקודם דיברנו על כרם שצריך לעבוד אותו, וכאן אנחנו מדברים על נר שצריך שמירה, שלא יקווה. זה לכאורה הדימוי. תנחום הפרשת קדושים, מעניין על איזה פסוק זה הולך. שומרני כאישון בת עין. לוקח לו זמן עד שהוא מגיע.
כן, הם פה בכיתה גם.
אני חושב, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. בוא נקרא בפנים. ובמדרש אחר מדמה זה לנר. אמרו שם בתנחום הקדושים, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרני כאישון בת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמור מצוותי וחיה. אמר רבי חייא, המשל למה הדבר דומה לשניים שבידם, ביד כל אחד יש נר. כן, כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם שומרים את התורה אשמור אתכם. אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, נרי בידך ונרך בידי. נרי בידך כי נר מצווה ותורה אור, נרך בידי נר השם, נשמת אדם, נשמת האדם נקראת נר. אם אתה משמר את נרי אני משמר את נרך. עד כאן פירוש זה. כי הנר יש לו שתי בחינות. הבחינה האחת שהנר נתלה בגוף הפתילה. הנר נתלה בגוף הפתילה. והבחינה השנית שיש בו אור, אשר נת, הכוונה היא, הנר יש לו שתי בחינות. הכוונה, יש לו בחינה גשמית ויש לו בחינה רוחנית. מה פירוש? מצד אחד יש בו פתילה, מה שדולק זה הפתילה. אבל מצד שני האור עצמו שאתה רואה אותו ב... שהפתילה מהירה, הוא לא מוחשי, אתה לא יכול למשש אותו בידיים, אתה יכול לחוש אותו בחום שלו, אבל הוא משהו יותר קרוב להיות רוחני מאשר גשמי. אז מצד אחד הפתילה היא גשמית, אבל מצד שני האור הוא משהו יותר מופשט.
מעניין, כיוון שלמדנו בפרק א' וכינר מצווה.
הנה הוא מדבר, הוא מדבר על זה.
אבל כאן הדגש של מצווה זה הדגש על הגשמי.
נכון, 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 נכון. אז, אבל, עכשיו הוא אומר שבנר עצמו יש שתי בחינות. נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר כך, הוא פירוש זה, כי הנר יש לו שתי בחינות. הבחינה האחת שהנר נתלה בגוף הפתילה, והבחינה השנייה שיש בו אור, אשר כל אור הוא בלתי גשמי. וכן הנשמה גם כן יש לה שתי בחינות. מצד אחד היא נתלית ועומדת בגוף האדם, ומצד הזה יש לה נשמה ייחוס אל הגוף. מצד שני יש לה בחינה גם כן אל הנבדל, כאשר בפועל הנשמה היא לא גשמית, ולכך הנשמה היא כמו נר. וכן המצוות הן כמו נר, כי מצד שהמצווה נעשית על ידי פועל של אדם גשמי, בדרך כלל מצוות הן מצוות מעשיות, אתה עושה, כן? מצד שהמצווה נעשית על ידי פועל, הכוונה פעולה של אדם היא גשמית, יש על המצוות שייכות על הגוף הגשמי. אבל מצד שהמצווה היא אלוקית, כן? היא רוחנית, כן? יש לה שייכות אל הנבדל. מה פירושי אלוקית? הרי ציווי אלוקה ממעל, זה משהו רוחני, יש לה שייכות אל הנבדל. רק הפרש יש בין שניהם, כי המצוות הן אלוקיות והן שייכות אל השם יתברך. כמו שאמרנו קודם, שמור מצוותי וחיה, הוא הסביר, התורה ניתנת מלמעלה. התורה היא מתנה, נתינה של הקדוש ברוך הוא. כן? כי המצוות הן אלוקיות והן שייכים אל השם יתברך, רק שהן ברשות האדם שהוא מקבל אותם. הפך זה, הנשמה היא לאדם, כן? הפך זה, הנשמה היא לאדם, רק כי יש לנשמה דבקות בו יתברך. לא הבנתי. הוא אומר יש הפרש בין המצוות, בין המצווה לבין הנשמה. מצד אחד הוא אמר הנשמה היא כמו נר. מה פירוש כמו נר? יש בה שתי בחינות, כמו שבנר יש שתי בחינות, בחינה גשמית ובחינה רוחנית. אבל מה הוא אומר? רק הפרש יש בין שניהם, כי המצוות הן אלוקיות והן שייכות אל השם יתברך, רק שהן ברשות האדם שהוא מקבל אותם. האדם מקבל את המצוות, אבל המצוות במקור הן מלמעלה, הן שייכות כביכול לריבונו של עולם. הפך זה, הנשמה היא לאדם. מעניין, כי גם אפשר להסתכל על הנשמה כמתנת אלוקה, חלק אלוקה ממעל. הפך זה, הנשמה היא לאדם, רק כי יש לה, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, מעניין ההסתכלות הזאת, זאת אומרת, המצווה היא בשורש שלה אלוקית, רוחנית, במציאות שלה בעולם שלנו היא קשורה אל הגשם, אל המעשה של האדם. הנשמה, הוא אומר, היא להפך, מבחינה מסוימת, אני צריך לומר, כיוון שכמו שאמרתי, הנשמה היא גם כן מלמעלה. אבל מבחינה מסוימת, הנשמה היא מצד אחד שייכת לאדם, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, אחרי שהאדם נברא, הוא נברא עם נשמה. אז עכשיו הנשמה היא שלו, כביכול היא קניינו של האדם. בפירושי שלו, בעצם העובדה שיש לו בחירה, הוא יכול להטות אותה לאן שהוא רוצה. הוא נותן לה את הצביון, הוא קובע את הצורה שלה. צורת הנשמה נקבעת על ידי האדם, מכוח הבחירה שניתנה לאדם, צורת נשמתו תלויה בו. אז מצד אחד הנשמה קשורה אל האדם, אל האישיות של האדם, שהיא אישיות גשמית, אבל יש לה קישור אל הרוחניות, היא קשורה אל ריבונו של עולם, היא מקושרת אל ריבונו של עולם. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, יש פה כביכול שני דברים ששניהם יש בהם תרכובת של כביכול חומר ורוח, אבל שניהם הם משני כיוונים שונים. המצוות הן רוחניות ביסוד ומתממשות במציאות בפועל. הנשמה היא, לכן אני אומר, הנשמה היא מצד אחד כביכול שייכת לאדם, והאדם הוא גשמי, אז אני כבר כאילו רואה אותה כמשהו גשמי, אבל היא מקושרת אל הרוח. אז שניהם יש בהם שני צדדים, אבל זה מהכיוון הזה וזה מהכיוון הזה. זה מה שהוא רוצה לומר.
כנראה שזה אותה...
מה?
כנראה שרבי חייא ורבי שמעון בן חליפתא אמרו אותו משל.
אמרתי. אלא... העיקרון הוא אותו עיקרון.
לא, אבל גם אותם מילים.
כן?
אמר רבי חייא, משל למה הדבר דומה? לשניים שהיו להם חמים, אחד היה בגליל וקמו ביהודה, אחד היה ביהודה וקמו בגליל.
מעניין.
לימים פגעו זה בזה.
כן, כן, אז כן, זה, לא, זה, זה, זה לא, על נר, לא על נר, מעניין. לא משנה, אבל המשל השני על נר הוא אותו דבר. שניים שהיו להם שני, לכל אחד היה נר, זה אומר לו תשמור על הנר שלי, וזה אומר לו תשמור אתה על הנר שלי. כן. נראה את זה בפנים. אז הוא אומר כך, רק הפרש יש בין שניהם, כי המצוות הן אלוקיות והן שייכות אל השם יתברך, רק שהן ברשות האדם שהוא מקבל אותם, והפך זה הנשמה היא לאדם, רק כי יש לנשמה דבקות בו יתברך. הנה הנשמה של האדם והמצוות, שניהם יש לכל אחד שתי בחינות, בחינה גשמית, בחינה רוחנית. יש לכל אחד צד בחינה שהיא שייכת למעלה וצד בחינה שהיא שייכת למטה, והם כמו הנר הזה שיש לו בחינה אל הגשמות, גשמות זה גשמיות, ובחינה אל הבלתי גשמי. לכך אמר הקדוש ברוך הוא, אם תשמור נרי, מה הכוונה? שתהיה מקבל המצוות ויהיה לך דבקות במצוות. כן, גם השם יתברך מקבל את נשמתך ויהיה לנשמתך דבקות בו. האמת היא שזה לא, זה לא שכר, אי אפשר להבין את זה כשכר, אלא הכוונה זה תוצאה. ככה העסק בנוי, כן? ככה המציאות בנויה. ובמסכת שבת כתוב בדף סמך ג', העושה מצווה כמאמרה אין מבשרים אותו בשורות רעות, שנאמר שומר מצווה לא ידע דבר רע. אמר רב אסי ויתאמר רבי חנינה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה, שנאמר באשר דבר מלך שלטון, ומי אומר לו מה תעשה. מיד אחר כך כתוב, ושמח אליו שומר מצווה לא ידע דבר רע. עד כאן. הדבר הזה בא לומר על שמירת מצוות השם יתברך, שאין שום בשורות רעות בעולם נודע לו כאשר שומר מצווה ועושה מצווה כתקנה. ודבר זה כי בשורות רעות הם באים, זאת אומרת, איך זה מגיע? בשורות רעות הם באות בשביל פגעים שבאים על האדם, והשם ברך שומר את האדם מפגעים פתאום כאשר שומר הוא מדבר אותו יחס, בקיצור אותו יחס, כמו שהוא אמר, תשמור אתה על שלי ואני אשמור על שלך. השם יתברך שומר את האדם מפגעים פתאום כאשר שומר מצווה, הוא מקבל גזירת השם יתברך ומצוותיו אשר ציווה השם יתברך עליו. אז מידת הדין והשכל מחייב דבר זה. זאת אומרת, כמו שהוא הסביר קודם, כשיש עבדות, כשאדם הוא עבד, אז הוא כביכול הופך להיות תחת חסותו של ריבונו של עולם. בעצם העובדה שאתה הופך להיות תחת חסותו, כביכול הפכת להיות רכושו. אז כמו שכל אדון שומר על הרכוש שלו, כביכול ריבונו של עולם שומר עליך כעל רכושו. כביכול האדם נחשב כרכושו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר. אז מידת הדין והשכל מחייב דבר זה, שישמור האדון את עבדו. שאם אין האדון שומר עבדו, הרי היה אחר שהוא מושל על עבדו, נכנס ברשותו, ברשות ובממשלת האדון. והוסיף לומר כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטלה. זה כבר מדרגה יותר גבוהה. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא שומר על האדם הזה שכביכול קיבל עליו את עבדותו של ריבונו של עולם, אלא יש לו את היכולת, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר, הוסיף לומר כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטלה. וזה, אז הוא אומר, וזה כי העושה מצווה, מכוח מה הוא קיבל את הכוח הזה שיש לו את היכולת כביכול לבטל גזרות? אז הוא אומר, והוסיף לומר כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מבטלה, וזה כי העושה מצווה כתקנה דבוק בו יתברך, מצד שהוא גזר וסידר את התורה, וסדר התורה והמצוות מבטלים כל הגזרות הרעות, כי גזרת המצוות הם מן השם יתברך. וכאשר הוא עושה מצווה כתקנה שהיא גזרת השם יתברך, גזרה זאת הפך גזרות רעות, כי אם מקיים גזרת המצוות אין גזרות רעות בעולם. ולכך, אף אם הקדוש ברוך הוא גוזר חס ושלום גזרה רעה על העולם, כאשר מקיים מצווה כתקנה שהיא גזרת השם יתברך, הוא מסביר פירוש, אני מבין שהוא רוצה לומר דבר כזה, כשיש מציאות של 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 קיום התורה, יש מציאות של קיום התורה, אז ממילא אין צורך בגזרות רעות. גזרה רעה כביכול זה משהו ששייך כתגובה ליציאה מהסדר. ממילא אם אדם מקבל עליו את עבדותו של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק קבלת עול מלכותו, כמו שהוא אומר, זה תיקון עולם מלכות זאת אומרת, אני מכניס את העולם לסדר. כשאני מקבל על עצמי עבדות של ריבונו של עולם, כשיש אדם כזה שמקבל על עצמו את עבדותו של ריבונו של עולם, למעשה האדם הזה דואג שהעולם יהיה מסודר, שהעולם לא יצא מהסדר. וכשיש מציאות כזאת של העולם, אז ממילא הוא אומר, אז גם אם הייתה מחשבה של גזרה רעה, היא מתבטלת מכוח העובדה. צריך להבין, הוא אומר, גזרה רעה זה יציאה מהסדר, זה משהו תגובתי ליציאה מהסדר. כשהעולם לא בסדר הנכון, אז ממילא יש גזרות רעות. אבל אם העולם הוא כן בסדר הנכון, אז אין צורך בגזרות רעות. אז זה מה שהוא מסביר.
אבל במה הכוונה, למה שומר מצווה ביחיד?
מה?
למה שומר מצווה ולא מצוות?
לא, שומר מצווה, אתה שואל למה כתוב שומר מצווה? לא יודע דבר. וגם הביטוי בחז"ל, הוא הביא קודם, העושה מצווה כמאמרה. אין מבשרים אותו בשורות רעות, ואפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה. רגע, אני אקרא את כל הקטע, נראה אולי בהמשך הוא מדבר. עוד פעם, הדבר הזה בא לומר, קרא עוד פעם, הדבר הזה בא לומר על שמירת מצוות השם יתברך, שאין שום שורות רעות בעולם נודע לו כאשר שומר מצווה ועושה מצווה כתקנה. על זה כתוב שומר מצווה לא ידע דבר, בדבר זה, כי בשורות רעות באות בשביל פגעים שבאים על האדם. השם יתברך שומר את האדם מפגעים פתאום כאשר שומר מצווה, הוא מקבל גזירת השם יתברך ומצוותיו אשר ציווה השם יתברך עליו. אז מידת הדין והשכל מחייב דבר זה שישמור האדון את עבדו, שאם אין האדון שומר עבדו. זאת אומרת, הוא אומר קודם כל שלב ראשון, העובדה שאדם הוא עבד גורמת לכך שהיחס של האדון אליו הוא יחס של אדון אל הרכוש שלו, אז הוא שומר עליו. בין השאר הוא שומר עליו, כן, הוא שומר, אז הוא אומר, אז מידת הדין והשכל מחייב דבר זה שישמור האדון את עבדו. ויותר מזה הוא אומר, אם אדם נמצא תחת השפעה של גזירה רעה, פירושו של דבר זה בצד מסוים, כמו שאמרנו, ביטול האדנות. אין האדון שומר עבדו, הרי היה אחר שהוא מושל על עבדו, נכנס ברשות ובממשלת האדון. אז זה שלב אחד. שלב ב', הוסיף לומר, כי הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והוא מבטלה, וזה כי העושה מצווה כתקנה דבוק בו יתברך מצד שהוא גזר וסידר את התורה. זאת אומרת, יש פה נקודה נוספת של דבקות, פרט לעובדה שהוא עבד וכביכול הוא שייך לריבונו של עולם. יש פה צד של דבקות מצד זה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי סידר את התורה. התורה היא, כמו שראינו במהר"ל, המהר"ל אמר, התורה היא סדר העולם, סדר המציאות. אז כשאדם עושה מצווה כמאמרה, כביכול הוא נדבק בריבונו של עולם מצד הסדר שיש בתורה. סדר התורה, סדר התורה והמצוות. אז הוא אומר, סדר התורה והמצוות מבטלים כל הגזרות הרעות. מדוע? כי גזרת המצוות הם מן השם יתברך. וכאשר הוא עושה מצווה כתקנה שהיא גזרת השם יתברך, גזרה זאת הפך גזרות רעות. זאת אומרת, אתם מבינים מה שהוא אומר? הוא אומר, זה שתי מדרגות. התורה היא סדר המציאות. אדם מקיים מצווה כמאמרה, הוא כביכול נדבק בסדר, כביכול זה דבקות בסדר המציאות. המציאות של הגזרות הרעות, כמו שהוא מסביר אחר כך, זה יציאה מהסדר. יש סדר ויש היוצא מן הסדר. הצורך להשתמש בגזרה רעה נובע מצד זה שיש פה אי סדר. אז אם אדם זוכה להגיע לכך שהוא מקיים מצווה כמאמרה, בעצם העובדה הזאת למעשה, כמו שהוא אמר, הוא דואג לסדר של המציאות. דואג לסדר של המציאות. אז בתור שכזה הוא אומר, סדר התורה והמצוות מבטלים כל הגזרות הרעות, כי גזרת המצוות הם מהשם יתברך. וכאשר הוא עושה מצווה כתקנה שהיא גזרת השם יתברך, גזרה זאת הפך גזרות רעות. למה? כי אם מקיים גזרת המצוות, אין גזרות רעות בעולם. ולכך, אף אם הקדוש ברוך הוא גוזר חס ושלום גזרה רעה על העולם, כאשר מקיים מצווה כתקנה שהיא גזרת השם יתברך, בזה הוא מבטל את הגזרה הרעה. ודברים אלו עמוקים. הוא אומר, כמו שהסברתי, קיום מצווה כמאמרה זה הכנסת העולם לסדר, והמציאות של גזרה רעה היא מציאות שנדרשת כשיש יציאה מהסדר. אז ברגע זה מעניין מאוד. אז זאת אומרת, בגמרא כתוב, אפילו הקדוש ברוך הוא גזר גזרה הוא מבטלה. אז הוא אומר, אתה יכול להבין פשט, וזה הפשט הפשוט שמבינים, שאם הוא מבקש אחרי שיש גזרה רעה, כביכול הוא מתחנן לבטל אותה, שומעים לו. הוא אומר, לא בגלל המתחנן לבטל אותה, עצם העובדה שהוא מקיים מצווה כמאמרה היא עצמה גורמת לכך שהגזרה הרעה תתבטל. מדוע? משום שהגזרה הרעה היא ביטוי של יציאה מהסדר. וכשיש ההפך, עשיית מצווה כמאמרה, ההפך, זה הכנסה לסדר, זה דאגה לסדר. אז כשיש דאגה לסדר, יש הכנסה לסדר, יש דבקות בסדר, אז מילא אין צורך בגזרה הרעה. זה ביטול של הגזרה הרעה בצורה עקיפה, לא בצורה ישירה. וזה לא, הוא לא יוצא ישירות נגד הגזרה הרעה, אלא הגזרה הרעה היא תוצאה. מציאות של גזרות רעות היא תוצאה של יציאה מהסדר. למה יש צורך בגזרות רעות? כי העולם יצא מהסדר. אבל אם העולם, העושה מצווה כמאמרה, הוא מחזיר את העולם לסדר. אז אם הוא מחזיר את העולם לסדר, אין צורך בגזרה רעה.
אוקיי, אבל זה זה הגדרה ראי אולי היא מקבילה למצווה כמו שהוא כמו שהוא אמר לי לפני כן לגבי הקריאת שמה שיש בה רמח תיבות כנגד רמח מצוות עשה אז אולי נגיד אם יש לו גזרה רע לאחד מהאיברים שלו אז אותה מצווה שמקבילה לה שמקבילה לאיבר הזה אז יכולה לבטל את הגזרה הזאת
עד כדי כך הוא לא נכנס הוא רק אמר הוא מדבר בכלליות זאת אומרת הוא אומר תדע לך בכלל באופן כללי גזרה רעה המציאות של גזרה רעה שבאה לעולם זה ביטוי של יציאה מהסדר ולהפך כשיש עשיית מצווה כמאמרה זה להפך בדיוק מה זה להפך? זה כניסה לסדר זה החזרה לסדר אז הוא אומר כשיש יציאה מהסדר יש צורך בגזרות רעות כן? אבל כשיש להפך יש דבקות בסדר יש חזרה לסדר אין צורך בלי להיכנס לפרטים
אוקיי, אני מנסה להבין למה הוא על הלשון של הפסוק זה דווקא ביחיד ולא
שומר מצווה
למה זה לא שומר תורה או לא שומר מצוות למה זה דווקא שומר מצווה
יכול להיות אפילו קודם כל שני דברים הוא אמר, הרי ההסבר שלו לשומר מצווה לא ידע דבר רע זה כמו שאמרתי, זה השלב הראשון זה מצד, זה, הוא לא אמר את זה מצד הנקודה הזאת הוא, את ההסבר למה שומר מצווה לא ידע דבר רע הוא אמר משום שכשאדם שומר מצווה אז כביכול הוא עבד וברגע שהוא עבד אז האדון שלו דואג לו לכן לא ידע דבר רע איזה הוא אמר זה לא רק זה העושה מצווה כמאמרה אפילו נגזרה גזרה רעה יש לו את היכולת לבטל אותה אז הוא אומר היכולת לבטל אותה היא לא כמו שאמרתי חזיתית באופן חזיתי אלא היכולת של הביטול היא באופן עקיף מציאות של גזרה רעה זה יציאה מן הסדר כשיש חזרה לסדר אז אין צורך בגזרות רעות ויכול להיות שהחידוש הוא אפילו במצווה אחת לא צריך את כל המצוות אפילו במצווה אחת אם אדם זוכה לקיים מצווה כמאמרה עצם המציאות הזאת של חזרה לסדר אפילו בנקודה מסוימת היא זאת אומרת זה שינוי מגמה נגיד כך זה שיש גזרה רעה בגלל שהעולם נמצא במגמה של יציאה מהסדר ברגע שיש מגמה הפוכה אז אין צורך בגזרה רעה זה לכאורה מה שהוא אומר ומן הטעם שהתבהר כי האדם כאשר עושה מצוות בוראו אין הפגעים יכולים לשלוט בו לכך אמרו בפסחים שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן וזה מפני כי כאשר הולך בשליחותו לעשות מצווה בזה נקרא עבד אל השם יתברך כאשר הולך בעבודתו ולכך ראוי שישמור אותו האדון שלו מן אחרים כי העבד הוא נכנס תחת רשות האדון שלו ותחת כנפיו זה ביטוי של עבדות במדרש על הפסוק שלח לך אנשים דרש רבי תנחומא בר אבא ילמדנו רבנו מהו לפרוס לים הגדול קודם לשבת שלושה ימים כן? מה השאלה? האם מותר לצאת בספינה שלושה ימים לפני השבת? אז אומרת הגמרא, כך שנו רבותינו, אין מפליגים את הספינה לים הגדול, הכוונה בתוך שלושת הימים שלפני שבת. בזמן שהוא רוצה להלוך למקום רחוק, אבל אם מבקש לפרוס כגון מצור לצידון, מותר לו לפרוס אפילו בערב שבת. מפני שהדבר ידוע שהוא יכול ללך מבעוד יום ואם היה שליח מצווה מותר לו לפרוס איזה יום שירצה וכן שנינו שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא השאלה היא יש בזה מחלוקת ראשונים גדולה מה הסיבה שבגללה אסור לפרוס לצאת בספינה שלושה ימים קודם לשבת זה מחלוקת ראשונים גדולה לפי דעה אחת זה בגלל שיש חשש של יצטרכו לחלל את השבת זה דעה אחת בראשונים דעה שנייה בראשונים זה בגלל שלצאת לים זה יגרום לכך שהוא לא יוכל להתענג בשבת. אם כבר הוא שלושה ימים לפני שבת יצא לים, אז הוא כבר יתרגל, ואז הוא יוכל להיות בים גם בשבת. יש בזה מחלוקת שונים גדולה. כל מקום, בגמרא כתוב כל זה באדם שיוצא לא למצווה, אבל שאדם יוצא למצווה אפילו בערב שבת הוא יכול לצאת.
זה לפרוש כגון
לפרוס, זה הרי היו ספינות מזמנם, היו ספינות מפרס. זה מה זה ספינת מפרס? עם תורן, עם וילון. זה נקרא ספינת מפרס. זה נקרא לפרוס בים, כן? אבל אם מבקש לפרוס כגון מצווה לצידון, מותר לו לפרוס אפילו בערב שבת. ואם היה שליח מצווה, מותר לו לפרוס איזה יום שירצה. וכן שנינו שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, שאין לך חביב בפני הקדוש ברוך הוא כשליח שהוא משתלח לעשות מצווה ונותן נפשו להצליח בשליחותו, כאותם שניים ששלח יהושע. בזה זה שקשור לפרשת שלח, אותם שניים ששלח יהושע בן נון, יהושע הרי שלח שני מרגלים, כן? הם הגיעו לרחב, ששלח יהושע בן נון, ומי היו פנחס וכלב. במדרש הזה באו לבאר שאין לך דבר יותר כמו זה כאשר הוא שליח מצווה, זה השיא. ויראה לומר כי אף מן העושה המצווה עצמה הוא מי ששליח מצווה הוא יותר חביב מהעושה מצווה עצמה, כמו שמשמע שאין לך דבר חביב, וזה כי העושה מצווה הדבר זה הוא העבודה עצמו, אבל זה לא מעיד על דבקות לגמרי. אבל מי שהוא שליח לדבר מצווה, כן, נט רוצה לומר, כמו שהוא מסביר, הוא הולך ומתנועע אל עבודת השם יתברך, זה מעיד על דבקות. אדם שהוא שליח הוא הדבוק בו יתברך, והדיבוק בו יתברך שהוא על ידי תנועה שמתנועע אליו, הוא דיבוק בו יתברך יותר.
מתנועע זה ללכת?
כן, זז כלפי, כן? זז. מתנועע אליו, זז כלפיו, כן? נע כלפיו, הוא דבוק בו יתברך יותר. וכמו שהתבאר בנתיב העבודה אצל התפילה, ודי בזה כאשר תבין. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, עד עכשיו דיברנו על מי שעושה מצווה, העשיית מצווה היא ביטוי של עבדות. אומר, שליח מצווה, מי שנשתלח לעשות מצווה, זה לא רק, הוא עדיין לא עושה, אבל הוא בתנועה אל עבר העשייה, זה מעיד יותר על דבקות. תנועה לעבר העשייה יש בה ביטוי יותר גדול מעצם עשיית המצווה. החסידים היו אומרים ידוע שההכנה לתפילה, ההכנה למצווה, היא יותר חשובה מהמצווה עצמה, וזה היסוד, זה אותו יסוד. משום שההכנה אל המצווה, זה שאדם מכין את עצמו לעשות את המצווה, זה מעיד על הדבקות שלו. אדם עושה מצווה, אז הוא עשה מצווה עם כל החשיבות שלה, אבל זה שאדם מתכונן, ככל שאתה מתכונן יותר, זה מעיד על הדבקות שלך בעבדות, כן? בעבדות שיש במצווה, ולכן זה יכול להיות יותר גדול מהמצווה עצמה. עד כדי כך. עד כאן. טוב.